יש מישהו שיש לו טענה נגד זה? לא, אנחנו בבית זין. אמר הכוזרי, הנה, נתברר לי סוד התארים האלוהיים. כלומר, אתה הסברת לי עכשיו, מה זה התארים השוללים, אלן, התארים השוללים, התארים תוארי הפעולות, תואר היחס, אפילו קצת נגענו ברצון, מה זה היה מעמד הר סיני, כל מיני דברים יפים כאלה, וירד השם. והייתי רוצה להבין כעת, גם את עניין כבוד השם ומלכות השם ושכינה. טוב, זה פה שאלה רצינית, כי זה כבר לא בגדר התארים, אלא מדובר בהופעות. כן? מה זה כבוד השם? מה זה מלכות השם? מה זה שכינה? אם כי כבוד השם, הוא דיבר על זה לפני כן, נכון? בפסקה ד'. אבל הוא לא, הוא רק רצה להסביר שאיפה שכתוב השם, לפעמים הכוונה לכבוד השם, אבל הוא לא הסביר לנו בדיוק מהו כבוד השם, הוא רק אמר לנו שזה מצטייר מן האוויר הדק הרוחני, הנקרא רוח הקודש. זה דברים מאוד לא ברורים, נכון? ואפילו מישהו שאל אתמול, מה זה? ואני אמרתי, לך תדע. עכשיו פה הוא חוזר שוב לביטוי, כבוד השם ומלכות השם ושכינה. מאיפה הוא לקח את הביטויים האלה? איפה מצאנו את הביטוי כבוד השם, קודם כל?
כבוד השם ממקומו.
כן, ברוך כבוד השם ממקומו, זה נמצא בספר יחזקאל.
גם בתורה כתוב, כבוד השם נראה.
וכבוד השם נראה, כן, בתורה, בקיצור, בתנך, מצוי הביטוי כבוד השם פעמים רבות. מאיפה לקוח הביטוי שכינה, הביטוי השלישי?
זה מבית שני.
מבית שני, כלומר, מוצאים את זה בספרות של חזל. חזל, כלומר יש פה ביטוי תנכי וביטוי חזלי, מקבילים זה לזה, כן? חזל אומרים שכינה, התנך אומר כבוד השם. עכשיו, אני עכשיו שואל על, על הביטוי האמצעי, הביטוי השני, מלכות השם. מאיפה זה?
בקבלה.
כלומר, אנחנו רואים שיש פה שלושה ביטויים השווים זה לזה, כל אחד לקוח מהקשר ספרותי אחר, או מספרות התנך, או מספרות הקבלה, או מספרות חז"ל. ועל זה נאמר, כפי שאומר לנו ידידיה, בצדק, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. אני שואל על הביטוי מלכות השם. עכשיו, הביטוי הזה לקוח מהלקסיקון של הקבלה, במיוחד שפה הוא מועמד כשווה ערך לכבוד השם ושכינה. מה הדבר הזה מוכיח? זה מוכיח שרבי יהודה הלוי ידע על חוכמת הקבלה. יש ויכוח גדול בין החוקרים, האם רבי יהודה הלוי הוא מכלל המקובלים או שלא. לכאורה, כאן אחת הראיות לזה שאכן הוא מכללם, שהרי הוא משתמש בביטוי קבלי מובהק המתאים לכבוד השם התנכי ושכינה החזלי. בסדר? זה סתם כדאי לדעת.
כן.
האם הוא שכנע אותו שיש רצון לאלוה? לא. הוא רק אמר שאין קושיה בזה שאתה אומר שיש לו רצון. אתה שואל האם בשאר המהדורות זה כתוב. אם אתה שואל שאלה כזאת, סימן שיש לך ידיעה כלשהי.
אני שואל, אני יודע שיש לזה הרבה מהדורות, אני מכיר את זה.
יש, האמת היא שבמהדורות אחרות כתוב מלאכות השם, אבל כבר העיר בצדק הרב אליהו בן המוזג בספרו טעם לשד לפני 100 שנה, אפילו לפני 120 שנה, שהגרסה הנכונה היא מלאכות השם. טוב, אמר החבר, יש דיון על זה בספר טעם לשד. מה זה טעם לשד? היה במאה ה-19 יהודי אחד, שדל קראו לו, שמואל דוד לוצאטו, שהקים את בית המדרש לרבנים בפדובה. יהודי משכיל כזה, אינטלקטואל, גם עם חוש שירי מאוד מפותח, אבל לא האמין בתורת הקבלה, ואפילו כתב ספר שלם הנקרא ויכוח נגד חוכמת הקבלה. וזה נקרא המחבר שדל, כן? שמואל דוד לוצאטו. כנגד הספר הזה נכתב ספר תגובה על ידי הרב אליהו בן המוזג, שהיה רב מקובל ודיין ואף בדין בליבורנו, והרב בן המוזג, והוא קרא לספר שלו טעם לשד. לשד, כלומר תשובות כאילו לשמואל דוד לוצאטו. כן, טעם לשד. ושם יש באחד הנספחים דיון רחב לגבי ההקבלה או אי ההקבלה של ספר הכוזרי לתורת הקבלה. שם הוא מאלה שטוענים שאכן באופן מובהק רבי יהודה לוי הוא מן המקובלים. טוב, בואו נחזור אם כן ל...
יש לי השגה.
יש לך השגה.
על רבי שמואל דוד לוצאטו.
כן, שמה יש לך ממנו?
הוא בעצמו לא יודע מה זה קבלה, איך הוא מספר עליו?
מי אמר לך שהוא לא יודע מה זה קבלה?
עובדה שכתב נגד הקבלה.
כדי לכתוב נגד משהו, אתה צריך לדעת אותו.
הוא יודע אותו?
כן. הוא ידע על הקבלה, והתנגד למה? אני לא יכול להתנגד למשהו שאני לא יודע. אז מן הסתם שהוא ידע אם הוא כתב משהו נגד. ודאי, הוא מביא שם ציטוטים, מה זאת אומרת? למה אתה מלכלך עליו? למה? הוא, לא, אתה אומר שהוא לא ידע, הוא לא ידע למה הוא מתנגד. למה להגיד את זה? הוא ידע והוא התנגד, קורה. כן. למה התנגד לקבלה? זה נושא בפני עצמו שאיננו הנושא של השיעור כעת, ולכן לא נעסוק בזה. כן, בבקשה.
מה זה בדיוק
בן
אדם שהוא נקרא מקובל?
מה זה בדיוק אדם שנקרא מקובל? מאחר וזה לא הנושא של השיעור, אנחנו לא נעסוק בזה. מה? טוב. אמר החבר. נו, אני יכול לקרוא עכשיו או לא? אלה הם שמות. בהם נציין את העצמים אשר הופיעו לעיני הנביאים, כמו עמוד ענן ואש אוכלת ועב וערפל ואש ונוגע. כל הביטויים האלה נמצאים בדברי הנביאים. עמוד ענן ואש אוכלת ועב וערפל, כל זה נמצא בספר שמות. כן, בתורה בספר שמות. אש ונוגע זה בעיקר בספר יחזקאל. ושם זה נמצא. אגב, יש מקום אחד בזוהר ששם מוסבר מה זה נוגה ומה זה אש. והזוהר מוסיף את המילים ועלדה קרינה לבק נישתה אש נוגה. לבק נישתה אש נוגה. ולכן קוראים לבית כנסת אש נוגה. עכשיו, מאיפה הזוהר לקח שקוראים לבית כנסת אש נוגה? זה פשוט, זה בפורטוגזית, אסנוגה. משם, סינגוגה, כן, סינגוגה, בפורטוגזית שינו את זה לאסנוגה. אסנוגה, והזוהר עושה דרשה. זה, עכשיו, מה יעשו מזה, מה המסקנות לגבי זמנו של הזוהר וכו', אני לא אכנס לזה עכשיו, אני רק מעורר שאלות. עכשיו. מה?
לזוהר.
מה? הזוהר
כולו
לפני 500 שנה בלבד? לא, לא, פעם שנייה שאתה מלכלך היום, מה קרה? לא, אפילו הביקורת היותר קיצונית אומרת שהזוהר הוא מהמאה ה-13, אז זה לפחות 700 שנה, אם כבר, נכון? אם כבר. חוץ מזה שהביקורת הזאת לא צודקת, אבל זה אומר, אפילו המאחרים אומרים המאה ה-13. טוב, בואו נמשיך. אמר החבר, אלה הם שמות, כלומר כבוד השם, מלכות השם ושכינה, בהם לציין את העצמים אשר הופיעו לעיני הנביאים, כמו עמוד ענן ושוכלת ואב וערפל ואש ונוגה. אז לכאורה בינתיים מדובר על משהו ספציפי, נקודתי, שאפשר להצביע עליו באצבע. אנחנו נראה בהמשך שזה לא בדיוק ככה. כך אומרים אנו על אור עמוד השחר, וכן על אור בין הערביים, וכן על האור הנראה אלינו ביום המעונן. כי הוא ניצוץ, היוצא מלפני השמש, אם כי השמש מחוסה בשעות האלה. כלומר, איך אני יודע שיש שמש? אני רואה את האור שחודר מבעד לעננים, וזאת עדות בשבילי שהשמש מצויה, אף על פי שאינני רואה אותה. יש סינון לברית. וכך אנו אומרים, כי האור, אגב, שם תבלב, יש חוברת שהוצאתי בשם בהימצאו. שם יש צילום, נכון? בשער, רואים שם האור שחודר מבעד לעננים. מאיפה לקחתי את המוטיב הזה? הפסקה הזאת. וכך אנו אומרים, כי האור והניצוץ הם מעצם השמש, והדבר אינו כן. כי אם הגופים נפעלים בנוכחותם, ועל ידי זה הם מהירים. כך, גם הכבוד, עכשיו כאן הוא מרחיב את המושג כבוד, מה שהוא אמר בהתחלה, ניצוץ אור אלוהי הוא, הפועל על עם האלוה בארץ האלוה. אז מה זה השכינה, לפי זה? זה דעת אלוהים כמבעד למסך. איזה מסך? איפה נמצא המסך הזה?
אנחנו
המסך, כן? מסך הכרתי. יש במעמקי הנפש מסכים שמסננים את האור האלוהי, ודווקא דרך המסכים האלה אנחנו מתוודעים לנוכחות האלוהית. עכשיו אני רוצה בהקשר הזה לספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? היה יהודי אחד באמסטרדם, לפני 500 שנה, לפני 400 שנה, משהו כזה, 450 שנה. יהודי מבולבל, אחלה מבולבל. והוא כתב מאמר תיאולוגי מדיני והאתיקה ועוד כל מיני דברים כאלה. ושמה הוא טען שהאלוהים זה הטבע. והוא נתן הגדרות על דרך הגיאומטריה, מי זה אלוהים, מה זה התארים שלו, מה זה הגוף, מה זה הנפש, מה זה הנשמה, מה זה המוסר, מה זה כל דבר. מה זה החומר, מה זה הזמן, מה זה כל דבר. כמו שמוכיחים דברים בגיאומטריה. שיטה גאוותנית. כן, יש לו גאווה כזאת שיש לו הסברה שכלית שמקיפה את כל היש כולו, אפילו אלוהים כלול בתוך השכל שלו. כך אמר היהודי המבולבל הזה באמסטרדם. כן, ספינוזה. ברוך שפינוזה. עכשיו, הבעיה היא, יש לו איגרות, זה פחות מפורסם, אבל האיגרות שלו מעניינות מאוד, אסור לקרוא אותם, כן? זה דברי אפיקורסות, שם זה הכל, אפיקורסות ככה מרוכזת. אז שם הוא כותב, שבעצם, אחד החברים הפרוטסטנטים שלו, אולדנבורג, הוא אומר, דע לך שהתפיסה שלי של אלוהים, איננה שונה מלכה, ממה שתפסו נביאי ישראל. ככה אומר. אני חושב כמו שחשבו נביאי ישראל, עד כמה שניתן לעמוד על דעתם על פי מסורות משובשות שהגיעו עד אלינו, הוא כנראה מתכוון לתורת הקבלה, אלא, ואז מה ההבדל בינו לבין הנביאים? שהם ראו את כל זה כמבעד לענן, ואני ראיתי ביום שמש בהיר. עכשיו, כדי להבין את הדברים שלו, צריך לזכור שבספרו האתיקה הוא אומר שיש מידות שחושבים אותם למידות טובות, אבל באמת הן מידות רעות. אחת מהן, הענבה. כן, טוב, עכשיו זה מתחיל להיות מובן. עכשיו צריך להבין מה העניין הזה. כן, כלומר, למה הוא אומר שהוא ראה ביום בהיר, ואילו הנביאים מבעד לענן? כי הנביאים אינם אומרים שהעולם זה האלוהות. כלומר, יש עדיין איזשהו מרחק. יש לנו מפגש, אנחנו נפגשים עם האלוהות, אנחנו לא מתאחדים עם האלוהות. מכיוון שהוא סבור שנפשו הוא, היא זהה עם הנפש האלוהית, עם השכל העליון, אז יוצא לפי זה שורה את הכל ביום בהיר. אבל זה מעניין מאוד שהמוטיב הזה של מאיפה הוא לקח שהנביאים ראו כמבעד לענן, מאיפה הוא לקח את זה שפינוזה? מספר הכוזרי, זה פה, הוא לקח. בסדר? טוב. עכשיו, זה נותן לנו אגב ערך גדול לתופעות כאלה שבהם אנחנו רואים דברים כמבעד למסך. כי דברים שמופיעים כמבעד למסך, בין שזה מסך פיזי, בין שזה מסך הכרתי או רגשי, הם דווקא המפגש היותר אמיתי.
יותר אמיתי?
יותר אמיתי, בוודאי. כלומר, כשאתה פוגש לא באופן ישיר, אתה פוגש את האמת. זה כמו השאלה, למשל, בדיני צניעות. למה צריך להתלבש? כי אם אתה לא מתלבש, אתה תופס רק את החיצוניות. אם יש לבוש, אתה עשוי לפגוש גם את הפנימיות. שנאמר, ואת צנועים חוכמה. כן, בדיוק. כשברגע שדבר חשוף, אז כבר קלטת רק את החיצוניות שלו, לא אותו. זה דבר באלוהות. כן? הדיבורים על העצמות האלוהית הם דיבורים ילדותיים. כי זה לא פגישה ייחוסית. יעיין הכבודו בספר, במאמר דעת אלוהים של הרב קוק, בעמוד פס בסוף עדר העיקר בהוצאת מוסד הרב קוק. כן.
לא תכוון, וכך אנו אומרים כאור מצאתו מעצם השמש, הדבר
כמו
כן, כי מופיעים נפעלים
בנוכחותם. כשאתה אומר שאתה רואה קרן שמש, מה אתה רואה באמת? אתה רואה את המפגש בין האבק שבאוויר לבין הקרניים. בחלל הריק, בחלל הריק, הכל שחור. למרות שהשמש מהירה. מדוע? בגלל שאין לך מגע עם שום דבר חומרי. כי מה שאתה קורא קרני שמש, אינו אלא המפגש של האור עם הגופים. תופעה פיזיקלית ידועה, נו? איפה שאין חומר, אין אור. למרות שיש שם פוטונים. אין אור נראה. כן. אז הוא אומר גם כן, כבוד השם זה העדות לנוכחות. זה לא האלוהות עצמה.
אבל איך אני רואה את הכבוד השם?
יש כמה אפשרויות. או על ידי עמוד ענן, או אש אוכלת, או אבה, רפל, או אש ונוגה. אם אתה זוכה למראה הזה. או הניצוץ של האור אלוהי הפועל על עם האלוה בארץ האלוה. כלומר, הנוכחות של השכינה בקרב עם ישראל בארצו. איך רואים שכינה? כן, יש מצבים שבהם זה גלוי. למשל, אחרי מלחמת ששת הימים, כל עם ישראל, והוא ייתכן גם העולם, מבחינה מסוימת, חש גילוי שכינה. כי אתה לא חי אחרי מלחמת ששת הימים, כלומר, אתה הרבה יותר מאוחר מזה. אבל ידידי, אתה זוכר אחרי מלחמת ששת הימים? נכון? שכולם הרגישו את זה? שהיה איזו התגלות כזאת? זה כמו שתגיד, אהבה לא, זה סתם, אהבה זה סתם דפיקות בלב, זה פשוט תוספת אדרנלין. השאלה היא ככה, האם המפגש הוא דבר אובייקטיבי, או רק איזה נתונים רדוקציוניסטיים? למשל, אתה אומר, יש לי חבר. מה אתה אומר שיש לך חבר? סך הכל אתם ישבתם על שולחן, והיה על השולחן שני כוסות של קולה, ואתה אומר, ואתם אמרתם כל מיני מילים, ואתה קורא לזה חברות. בעצם אין דבר כזה חברות בעולם כלל. אז מי שאומר כך, כנראה מעולם לא היה לו חבר.
בקולה יש טעם החיים, הם טעם טעם החיים.
מה אתה אומר? בקולה מה? יש טעם החיים, כן? נו, אז מה? אבל אתה יודע... שמעתי שהרבר הוא שומר מה זה קוקה קולה, זה ראשי תיבות. קול קורא התרנגול, קומו לעבודת הבורא. כן. אני טוען שזה משהו אחר, זה אומר שבתורת הרב קוק יש הכל. קוקה קולה. כן. כן. אבל נראה לי שכל הדברים האלה הם דברי הלצה, ואל תיקח אותי ברצינות. כן. מה? שמה? דעת אלוהים. דעת אלוהים, מודפס בסוף הכרך הנקרא עדר העיקר, זה בעקבי הצון. כן, של ה... הנה, אולי נראה בתוך... הנה, אתה רואה? עדר העיקר? אז אני לא יודע למה, אבל זה שני ספרים, זה גם עדר העיקר וגם עקבי הצון. לא יודע למה, לא כתבו את הכותרת עקבי הצון על הכריכה. אבל פה יש שם בדעת אלוהים. כל חיזיון. בין מוחשי, בין שכלי, הבא להתייצב במצב של פגישה ייחוסית אצל כל חש וכל משכיל, מיד הוא מעורר רגש או מחשבה שהיא כפולה. אחת שהיא שתיים, מצד עצמו של החיזיון ומצד תאריו המתייחסים אל הנושא העסקן באותם הדברים. כלומר, כל דבר שאתה מסתכל בו בפגישה ייחוסית, אתה מבחין בדבר מצד עצמו והדבר מצד היחס שלו אליך. אז אותו דבר גבי האלוהות. הדיבורים על העצמות האלוהית הם דיבורי הילדים או דיבורי שפינוזה. זה מה שהרב מסביר בהמשך. ויש הפגישה היחוסית, העובדה שאני מתוודע אל המפגש. וזה דבר שאתה לא יכול לתפוס אותו, זה לא סטטי. כן, אתה לא יכול, כמו שאתה לא יכול, נגיד, כמעט לעשות פסל המתאר זרימת מים. אפילו אם אתה תעשה פסל שדומה לזרימת מים, זה לא זה. כי אתה לא יכול לפסל זרם. אי אפשר לצלם את זה, כן? זה דבר חי, זה המפגש. הרב מצטט מתוך האגרות של שפינוזה, ובאותה נשימה אומר שאסור לקרוא אותן, כי הם דברי אפיקורסות מרוכזים. אז מי כן קשיר לקרוא אותם? מי שאמונתו אינה בסכנה להתערער? אסור לקרוא את האגרות של שפינוזה, מה זאת אומרת? אסור לקרוא, זה כמו שכתוב ברמב״ם, בהלכות עבודה זרה. כותב הרמב״ם, בעבודה זרה, פרק ב' נדמה לי. ספרים רבים חיברו עובדי עבודה זרה בעבודתה. היאחי עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה. ציוונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותם הספרים כלל. ולא נערהר בה ולא בדבר מדבריה. ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור שנאמר אל תפנו אל האלילים. ובעניין הזה נאמר ופן תדרוש אלוהם למור איך יעבדו שלא תשאל על דרך עבודתה היאחי. אף על פי שאינך שאין אתה עובד אותה. שדבר זה גורם להיפנות אחריה ולעשות כמו שהם עושים, שנאמר ועשה כן גם אני. וכל הלווים האלו בעניין אחד הן, והוא שלא יפנה אחר עבודה זרה, וכל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה בו מעשה, הרי זה לא כן. ולא עבודה זרה בלבד הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה, שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזרים אנו שלא להעל אותה על ליבנו, ולא נסיר דעתנו לכך, ונחשוב ונימשך אחר אירועי הלב. אסור. אז הנה הרבה אומר לך שאסור לקרוא את האגרות, האפיקורסיות האלה, של אותו רשע, המנודה, ברור שפינוזה. אסור. עכשיו הרמה מוסיף. לכאורה היה מספיק שיגמור עם זה, לא? אבל הוא ממשיך. מפני שדעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולים להשיג האמת על בוריו. מה זה לא כל הדעות? כלומר, יש אנשים שמסוגלים, יש כאלה שלא מסוגלים. ואם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. זאת אומרת, מה זה כל אדם? יש כאלה שכן יכולים. כיצד? פעמים יתור אחר עבודה זרה, ופעמים יחשוב בייחוד הבורא. שמה הוא, שמה אינו. מה למעלה, ומה למטה. מה לפנים, מה לאחור. ופעמים בנבואה, שמה היא אמת, שמה היא אינה. ופעמים בתורה, שמה היא מן השמיים, שמה אינה. אגב, איך הרמב״ם כותב לנו דברים כאלה? הוא מציע לנו איזה שאלות להתלבט בהן. הוא עצמו מכשיל אותנו, לא? כנראה שעצם הבאת השאלות על ידי הרמב״ם זה לא בעיה. בואו נראה למה. ואינו יודע המידות שידין בהם עד שידע האמת על בוריו. כלומר, יש דרכי חשיבה, היגיון, שלא כל אדם יודע להשתמש בהם. אז אם אדם לא יודע להשתמש בדרכי ההיגיון, והוא יקרא את כל הדברים האלה, זה יבלבל אותו.
מהלך להגיע להם.
ונמצא, יוצא לידי מינות. ועל עניין זה הזהירה התורה, ונאמר בה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים. כלומר, לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה. וידמה שמחשבתו משגת האמת. בסדר? על שלא כל אחד יתחיל לחשוב. אז מה זה אומר? אז מי כן יכול לקרוא? מי שיש לו רב. מי שיש לו רב, שהוא יכול לשאול אותו. אם יש לך רב, שאתה יכול לשאול אותו כל שאלה, והוא יענה לך, ויתן לך הדרכה, אתה יכול לקרוא כל דבר. גם אתה יודע גם באיזה סדר לקרוא. אין לך רב, אז גם תורה אל תלמד, כי אסור ללמוד תורה בלי רב. אם יש לך רב שיענה לך על השאלות, אז זה בסדר. ולא עוד, אלא שכך פוסק הרמב״ם בעצמו בהלכות סנהדרין, לא? מי יכול לשבת בסנהדרין? בואו נראה. אין מעמידים בסנהדרין, בין בגדולה, בין בקטנה, אלא אנשים חכמים ונבונים, מופלגים בחוכמת התורה, בעלי דעה מרובה. יודעים קצת משאר חוכמות, כגון רפואות וחשבון ותקופות ומזלות והצטגנינות, ודרכי המעוננים והקוסמים והמחשפים, והבלי עבודה זרה, וכיוצא באלו, כדי שיהיו יודעים לדון אותם. אם אתה רוצה להיות מועמד לסנהדרין, אתה צריך לדעת עבודה זרה, אתה לא יודע עבודה זרה, אתה לא... חפש את החברים שלך, נכון, אתה יודע את כל השולחן ערוך כמו שצריך, אבל מה עם עבודה זרה? אתה לא יודע. אז אתה לא יכול להיות בסנהדרין. אז מכאן שזה תלוי באדם, ואם יש לו רב וכדומה. כיצד נראה בפועל לעין אש נוגה? או כיצד התופעה הויזואלית הזו מתורגמת בעיניו של האדם? נשאל אותך שאלה, כשאתה רואה פנים של בן אדם, אתה רואה את האדם או לא? אפשר להגיד שכן, אפשר להגיד שלא. אתה אומר, אתה רואה בן אדם? לא, אני רק רואה מצח ועיניים וגבות ונחיריים ושפתיים ושפם. ואוזניים וכיפה. זה מה שאני ראיתי. מה אתה אומר שפגשתי בן אדם? ראיתי רק את הפנים. כן, אבל הפנים זה האדם. דרך הפנים יש ביטוי לאדם. אז זה הכוונה.
וגם דרך הפנים אפשר לראות את פנימיותו של האדם.
מה?
דרך הפנים
אפשר לראות פנימיותו של האדם. ודאי, פנים, שון פנים. רציתי בבקשה לדעת, האם הכוזרי היה באמת, או שמה הרב לוי השתמש בציור זה כדי לכתוב את ספרו? טוב, קודם כל, השאלה האם זה היה באמת, זה תמיד מביא אצלי את השאלה הנוספת. וזה כאב לו? והם היו יהודים? טוב, אבל התשובה היא שמלך כוזר, כן, כפי שלמדנו בתחילת הספר, זה בשיעורים הראשונים. המעשה של התגיירותו של מלך כוזר זה מעשה היסטורי, אבל הרב יהודה, הלוי, משתמש בסיפור הזה כמסגרת ספרותית לדעות שלו. כלומר, מה שאנחנו קוראים כאן, זה לא הפרוטוקול של השיחות שהיו בין החכם היהודי שגייר את מלך כוזר מבחינת ההיסטוריה, אלא זה הדעות של רבי יהודה הלוי בעצמו, שהוא מכניס כביכול בתוך השיחה שהייתה לחבר עם מלך כוזר. טוב, בואו נמשיך בספר הכוזרי. לרבי יהודה הלוי, שכונה בטעות על ידי השואל בשם הרב לוי. כן. שמו המלא היה הרב יהודה, בן הרב שמואל הלוי. ובערבית, אבן מרואן אבול חסן אללאוי. כן, זה השמו בערבית. טוב. אמר הכוזרי. מה שאמרת, אבל אני רוצה אולי רק לגמור את ההתאמה הזאת. הרב צבי יהודה זצ"ל, כשהיה מלמד את פרשת השבוע, תמיד היה פותח במילים, בפרשה אנו פוגשים את דבר השם הבא אלינו דרך סיפורו של יעקב למשל, או דרך המשכן, או דרך זה. כלומר, אנחנו פוגשים. הרעיון של הפגישה זה מדרך לתאר חוויה שאיננה ניתנת לסגירה. אני נפגש. טוב. אמר כוזרי, פסקה ת'. כן. מה אתה רוצה?
בלימוד תורה זה גם מפגש
כזה למשל? בלימוד תורה זה גם מפגש, בוודאי. אמר הכוזרי, יותר מזה, אם בתורה אני לא חש שאני במפגש, אני לא יכול ללמוד תורה. כי זה הופך להיות חוכמה. זה ההקדמה של המהר"ל לספר תפארת ישראל. שם הוא מסביר מה זה, מה שהגמרא אומרת שלא היו מברכים בתורה תחילה. שתלמידי חכמים, מה שכתוב בגמרא, מדוע תלמידי חכמים אינם מצויים שיהיו ביניהם תלמידי חכמים? משום שאינם מברכים בתורה תחילה. מה זה לא מברכים בתורה תחילה? הם לא מתכוונים למה שברכת התורה אומרת. מה אומרת ברכת התורה? ברוך אתה השם נותן התורה. אלא, כלומר, התורה חביבה מצד שהיא מאת השם. והם לומדים את התורה כי היא חביבה מצד עצמה. כי חביבה החוכמה לומדיה. כן? אז ברגע שזה ככה, אי אפשר ללמוד תורה. מדרש קוקה קולה. כל הקוקה. לדעתי, זהו כל הנחש המנסה לפתות את עמי העולם ולהחדיר בהם את הסם הרעיל, את הארס, שהוא שורש ההרס. וואלה. כן. איך הרב אומר שאנו נפגשים עם עצם העניין? הרי כבר שנינו שמכירים משהו רק שמתגלה אלינו. כן, אבל מה שמתגלה זה עצם העניין שמתגלה. טוב, הבא נמשיך. אמר הכוזרי, מה שאמרת עם האלוה כבר נתברר לי. איפה יתברר לו? במאמר ראשון. מאמר ראשון היה לברר מה זה עם האלוה. אולם מה שאמרת בארץ האלוה, קשה לי לקבל זאת. ואז כאן מתחיל דיון ארוך בנושא ארץ ישראל, שמתחיל בפסקה ט' ומסתיים בפסקה כ"ד. כן, כלומר יש לנו פה משהו כמו 11 עמודים של דיון על מעלתה ועניינה של ארץ ישראל, כי זה דבר מרכזי בהגות של רבי יהודה הלוי, של התורה בכלל. בהמשך לשאלתי, בספר מעיין השבוע, בפרשת ויחי, כתוב כי הרב דון חסדאי אבן שפרות, זצ"ל, שלח מכתב לכוזרי לחוזקו על שהתגייר והדריכו בדרך התורה, אז האם זה לא הוכחה שכן היה מלך כוזרי? ואם כן, אז מה הסיבה שהוא יתגייר? אני לא מבין, אתה עושה כאילו שלא עניתי לשאלה שלך. אני אמרתי שאכן היה מלך כוזר שהתגייר, ולכן אני לא מבין למה אתה בכלל צריך להעיר לי על זה. אני אמרתי שבאמת היה מלך כוזר שהתגייר, ואין לזה שום קשר לרבי חסדאי קרסקס, לרבי חסדאי בן שפרות, כי רבי חסדאי בן שפרות לא היה בקשר עם המלך שהתגייר, אלא עם מלך שהוא צאצא של המלך שהתגייר. המלך שהתגייר זה היה במאה השביעית, ושמו היה בולן. מי הוא היהודי שגייר אותו? אנחנו לא יודעים את שמו. כמה מאות שנים לאחר מכן, דון חסדאי אבן שפרות שומע על קיומו של מלך כוזר, הוא שומע על הממלכה הכוזרית, והוא שולח מכתבים ליוסף מלך הכוזרים, שאיננו בולן, אלא מלך אחר. וההתכתבות הזאת מפורסמת. וזה לא צריך למעיין השבוע, זה מודפס בסוף המהדורות של תרגום אבן תיבון לספר הכוזרי, ואני בכלל לא יודע מה זה ספר מעיין השבוע. אם מתכוון לדף המחולק בבתי כנסת של תנועת ש"ס, אז זה לא ספר. עכשיו, 100 שנה אחרי רבי חסדאי אבן שפרות, רבי יהודה הלוי כותב את ספרו, ספר הכוזרי, שבו הוא ממציא את השיחה כביכול שהייתה בין אותו מלך כוזר קדמון לבין החבר שגייר אותו. אז אני לא אמרתי שזה לא היה, אני רק אמרתי שהתוכן שמביא כאן רבי יהודה הלוי זה הדברים של עצמו, לא עצם המסגרת הספרותית. בבקשה לא להאשים אותי בדברים שלא אמרתי. הלאה. טוב, אז עכשיו אנחנו דנים במה זה ארץ ישראל. אמר חבר. כן, בכלל, הקשר בין, כביכול, לא כביכול, הקשר בין תורה לבין ארץ, איננו תמיד ברור. אנשים אומרים, תורה זה דת. אז אם זה דת, למה צריך ארץ? לא צריך ארץ. כן? טוב לנו עם רוחניות. ארץ זה נשמע אלילי, אמר ליבוביץ'. פוליטיקה זה מלוכלך, אומרים האומרים. וכו'. בשביל מה צריך כל הדברים האלה? מספיק דת. בסדר? אבל מה נעשה שהיהדות איננה דת? היהדות היא, כפי שלמדנו במאמר ראשון, היהדות זה אומה. ואומה זאת ישות פוליטית. וישות פוליטית יש לה טריטוריה. אם כן, ברגע שאמרת יהדות, אמרת ארץ. לאותה אומה שיש לה ארץ, ניתנה התורה. אולי נסביר קצת יותר בהרחבה. קודם כל זה אומר שהיהדות היא מונותאיסטית. היא כוללת את הממד הארצי-פוליטי בתוך הקודש. דבר נוסף, על מה הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם האבות? על ארץ ישראל. מה עם תורה? לא קראת איתם ברית. לא מצאנו זכר למתן תורה בבריתות שנחרטו עם האבות. והלא דבר הוא. מה?
הם להבין למה. כי הם בתקופה שלהם לא הייתה תורה,
אז האמת לא. אבל אתה אומר ככה, זה בגלל שבתקופה שלהם עוד לא הייתה תורה. אבל יכולתי להגיד לך שגם באותה תקופה עוד לא הייתה ארץ. כלומר, הארץ הייתה בידי הכנענים. אז אם הקדוש הוא מבטיח שבעתיד הם יקבלו את הארץ, מדוע שלא יבטיח שבעתיד הם יקבלו תורה? יפה. כמו שאתה אומר בצדק, התורה נכנסה בדרך אגב. כלומר, התורה היא הבירור המעשי של נשמת ישראל, זה יכול היה להיות באופנים אחרים. בסדר? אני אשאל אותך שאלה. האם אתה מכיר את הפסוקים, והיא בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם, וראותם מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. מכיר? מה זה? רק עכשיו? עכשיו אתה מכיר, יפה. אז אני חוזר על הפסוקים. ויהי בשלח פרעו את העם, כשפרעו זרק את בני ישראל ממצרים, ולא נחם, לא הנחה אותם, אלוהים, דרך ארץ פלישתים. כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה, ושבו מצרים. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. אם כן, מה כתוב בתורה? שאם בני ישראל היו, לא היו מפחדים מלהילחם בפלישתים, אז היו יוצאים ממצרים, נכנסים ישירות לארץ. עכשיו, אם תשאלו ילד בגן דתי, מדוע בני ישראל עברו דרך המדבר? מה התשובה? כדי לקבל את התורה. מי אמרה? דבורה אמרה, רותי, לא משנה, איזו... כן, שירה, לא יודע, הגננת בקיצור, היא אמרה שבני ישראל היו צריכים לקבל את התורה, ולכן עברו דרך המדבר. מי לא מסכים עם זה? התורה עצמה. שהתורה, לא, התורה.
הפסוקים. אז למה אמרו גם שער המוריה נעקר מעבר לסיני
משהו כזה? אני לא יודע, אני יודע שבתורה, בלי להיכנס עוד למדרשים, התורה אומרת שהיו צריכים להיכנס ישירות לארץ. מכאן, כדבריך ידידיה, שהתורה ניתנה על הדרך בדיעבד. כן? בבקשה.
הייתי איזה מקור שהרב צבי יודע לנו שדווקא הדברים החשובים בתורה הם כתובים ברמזים לפעמים.
הדברים החשובים בתורה כתובים ברמזים, אתה צודק. אבל פה כתוב במפורש הפוך מהמקובל על ידי הגננת, שהיו צריכים להיכנס ישירות לארץ. בסדר? טוב.
כן.
בדיעבד. אם כבר אתם תקועים, כן. אם כבר אתם תקועים במדבר, אז בואו ניתן לכם תורה. כלומר, נגיד את זה אחרת. מכיוון שאנחנו לא היינו במדרגה של האבות, היו צריכים שיסבירו לנו מי אנחנו. כן? כי הרי לכאורה, מתן תורה זה עלבון לאינטליגנציה. מה, אני צריך שיגידו לי מי אני? אני הרי יודע מי אני. אלא אם כן שכחתי מי אני. זה כמו אנשים שעברו תאונות דרכים קשות, ויש להם מחלת האמנזיה. הם שוכחים מי הם. אז הם מסתובבים עם פנקס, ובפנקס כתוב קוראים לי כך וכך, ושם אשתי כך וכך, ואני גר במקום פלוני, ואני עובד בעבודה אלמונית. בסדר? כלומר, זה תזכורות. תזכורות למי שצריך לזכור מי הוא. אבל אם אני יודע מי אני לא צריך שיסבירו לי. לא צריך שזה יהיה כתוב. זה נובע מעצמיות שלי. כמו אצל האבות. האבות לא קיבלו תורה, כי הם היו תורה. מובן? אז ודאי שיש בדיעבדים, אני לא מבין את הבעיה שלך. ודאי שיש בדיעבד אלוהים. הכל בנוי על בדיעבד עם אלוהים. כל התורה כולה זה בדיעבד עם אלוהים. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, אל תאכל מעץ הדעת, אכל. טוב, מה עושים עכשיו? זה ודאי לא מסתדר עם עניין הידיעה. אני מדבר עכשיו על הבחירה. כשאנחנו מדברים על הבחירה, אנחנו לא שואלים את שאלת הידיעה. בסדר? כלומר, בכלל, סירה, המושג של ידיעה ובחירה, בכלל, של בדיעבד ולכתחילה, הוא מושג מאוד מאוד לא ברור. אני לא יודע מה זה לכתחילה ובדיעבד. כי מה שקורה בפועל, זה תמיד הבדיעבד, אבל זה תמיד מה שהיה מחשבה תחילה, אם כן זה היה לכתחילה. מה אתה אומר?
חשוב
אתה אומר שברגע שנולד עם ישראל, היה חשוב לקבל את התורה כאומה. אבל אני, אבל זה סותר את מה שכתוב בתורה, אני הבאתי פסוקים. אתה אומר סברה. לכאורה התורה היא באה בגלל נפילתנו. כיוון שנפלנו ממדרגת האבות, לא הייתה ברירה אלא לתת לנו תורה. מי שיודע בבירור מיהו לא צריך מתן תורה. יש הבדל בין תורה למתן תורה. מתן תורה זה דבר שהוא חיצוני לי, כלומר היתרונומי, זה בא מבחוץ. ומי שיש לו תורה, אז זה נובע מעצמיותו, הוא לא צריך שילמדו אותו. כמו שאומר הנביא אגב, בירמיהו, פרק למד א', פסוק למד ב', ולא ילמדו עוד איש את רעהו. יפסיקו ללמד. תלוי. אם היינו במדרגה ראויה, אז התורה הייתה נובעת מעצמיותנו, אז היינו מוותרים על מתן תורה. מאחר ואנחנו לא יודעים בדיוק מי אנחנו, היה צריך שיסבירו לנו, נתנו לנו, אז היה מתן תורה. אבל הבעיה היא שהדבר הזה גורם אצלנו לתגובת דחייה. כי כשאתה נותן לי משהו שהוא חיצוני לי, גם אם אני יודע שהוא טוב, אני דוחה אותו. כמו שמפורש בספר ירמיהו. הנה ימים רבים, הנה ימים באים, נאום השם. וחרטתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים. כלומר, לא כמו שהיה שאני הכרחתי אותם, אשר המה הפרו את בריתי. כי ברגע שאני קפיתי עליהם הר כגיגית, התוצאה הטבעית היא דחייה. ואז, מאז, ואנוכי, בעלתי בם נאום השם. כלומר, מאז, ההיסטוריה של היחסים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, זה משחק הורדת ידיים. לפעמים הוא קופה עלינו, לפעמים אנחנו מורדים בו. כן? ככה, אשר אמה יפירו את בריתי, ואנוכי בעלתי בם נאום השם. כי זאת הברית אשר יכרות את בית ישראל ואת בית יהודה אחרי הימים ההם. נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתובנה, והייתי להם אלוהים, והם היו לי לעם. כלומר, יבוא זמן שיפסיקו עם הסיפור הזה של קבלת תורה מבחוץ. המשך הפסוק, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו למור דעו את השם. כי כולם ידעו אותי למגדולם ועד קטנם. מובן? בבקשה. זה סוד הנסירה, וזה הסיבה של החילונות, לפי הרב קוק. כלומר, החילונות באה כדי להגשים את הרעיון הזה. שאני מפתח זהות יהודית, שאיננה מרגישה שהיא מחויבת למסורת הדתית. ואז אני יכול לקבל תורה מרצון, ומהכרה מלאה.
בסדר? מה כל כך דרמטי בחטא העגל, אם כך? שעם ישראל לא מגיע ממקום של חוסר רדיעה, אולי המחובר לא יודע כלום.
מה דרמטי בחטא העגל? השם אמר להם, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, לא תשתחווה להם ולא תעבדם, והם עשו פסל ותמונה, והשתחוו ועבדו. מה הבעיה? ודאי שהם ידעו מי הם, שמעו, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, ואת עבדים. כן.
אז אם באמת התורה הייתה מתופעה היסטורית, כמו שהרב אמר, לגבי, נגיד, תביאו מקום מהרב קוק של חמורבי, נגיד שלא תתנו כופר לנפש רוצח, כלומר, התורה היא הופעה,
מספרים שבמפגש בין דתי רצו לקרב בין היהדות, נצרות ואיסלאם. אז המוסלמי היה מוכן לוותר על אמונתו במוחמד. והנוצרי היה מוכן לוותר על אמונת השילוש. והיהודי היה מוכן לוותר על היקום פורקן השני. ואחר כך הוא בא לרבנים ואומרים לו, מה, איך פיתרת על היקום פורקן השני? מה פתאום שיהדות השתנה? זה משהו שמרני תיכו.
אבל זה לא... הרב הביא את הדיבור שאני מנחם בתשעה באב. שלא צריך יש משפחה,
אבל... נו, באמת, באמת. זה פרטי פרטים עכשיו. אתה שואל שאלה שאולי היא מעניינת, אבל היא ודאי לא הנושא שאנחנו עסוקים בו, שזה ארץ ישראל. ולא למשוך את הדברים לסוגיות שאותך מעניינות, אבל הם לא הנושא הנלמד כעת בשיעור. יש מספיק הזדמנויות כדי לדון בזה. טוב. רגע, רגע. What to make of Rashi on Shemot 3:12 that ta'avdun et ha'elohim al ha'har hazeh refers to Kabbalat ha'Torah? אין שום בעיה. גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שישראל עתידים לקבל את התורה, כי כבר היה ברור באותה שעה שישראל במצב של חולשה שיצריך שהם לא יעברו דרך ארץ פלישתים. אין שום בעיה. שלום וברכה. השם אמר למשה, תעבדון את האלוהים על ההר הזה, וואו, ממש, כאילו הם תיאמו ביניהם, שמות ג' י' ב', ובנוסף, אם הפחד במלחמה, מדוע הייתה מלחמת עמלק ולא פחדו? אור החיים הקדוש, פלישתים בהתנהגותם, דמו למצרים. טוב, זה צריך לפרק את זה לגורמים. טוב, קודם כל, השם אמר למשה, תעבדון את האלוהים על ההר הזה, זה נכון. זה נכון, השם אמר למשה, תעבדו את האלוהים על הר הזה. אז אני מקבל שזה אכן כתוב. ובנוסף, אני לא הבנתי על מה הוא מקשה. כי אני רואה שהוא מבין שתעבדו את האלוהים על הר הזה כוונה למתן תורה, כמו שאומר רש"י, בצדק, נכון? אלא מה, גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שישראל יהיו כבר במצב שיצטרכו לעבור דרך המדבר, ולא להיפגש עם הפלישתים. וזה הסיבה שהקדוש ברוך הוא מודיע למשה, תדע לך שיהיה מעמד הר סיני. עכשיו, הפחד ממלחמה, מדוע מלחמת עמלק ולא פחדו? הם, זה כבר היה 40 יום אחרי שהם יצאו כבר. יש הבדל. זו. אבל, לפני הפסוקים שהרב אמר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה שעם ישראל יעבוד אותו בהר. אז איך זה מתיישב? בוודאי, בספר שמות, זה דווקא פסוק בשמות ג' י' ב', שאומר שהקדוש ברוך הוא מודיע למשה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. כלומר, שהיה ברור לפני הקדוש ברוך הוא שהעם נמצא במצב של חולשה, ולכן לא יוכל לעבור דרך ארץ פלישתים, לא תהיה ברירה, אלא שיעברו דרך המדבר. ואני מציין אגב, שכבר שאלו את זה לפניך, גם רחמים וגם אפרים. אפרים מאוסטרליה ורחמים מישראל. שלום לך משה מלוד. ששאל את השאלה שלי, אבל זה לא אשמתך, לא יכולת לדעת ששני האחרים כבר שאלו את השאלה. טוב, הלאה. אז אם כן, הוא רוצה לברר מה זה הארץ, מה זה ארץ ישראל. אמר חבר, אין כל קושי. מה אתה רוצה? לא, אם הם נכנסים דרך ארץ פלישתים, נכנסים ישירות לארץ. מה הבעיה לקבל בארץ תורה? לא, לא יקבלו בארץ תורה, אלא התורה תנבע מן הארץ. כי כל הדר בארץ ישראל, כמי שיש לו אלוה. מה? מובן? כלומר, בארץ ישראל יש תורה מן הארץ, לא מן השמיים. מצאנו למשל חזרה על מעמד הר סיני בשכם, בהר גריזים והר עיבל, כשהקול יוצא מתחת מן הארץ, וזה קול אנושי, כשהעם נמצא על ההר. בדיוק הפוך ממעמד הר סיני. כן, התורה נובעת מן החיים, זה תורה מן הארץ, לא תורה מן השמיים. אמר חבר, מה?
סוג של מוסר טבעי
כזה? לא, אמר חבר, זה סוג של תורה טבעית כזה. אמר חבר, אין כל קושי לקבל את ההנחה, כי ארץ אחת נתייחדה בדבר מה משאר כל הארצות. כלומר, כמו שיש אנשים שונים, יש גם תנאי אקלים שונים. ויש ממילא גם אקלים רוחני שונה. כן? כלומר, המדבר מגדל עקרות רוחניות מסוימות, הקרח מגדל עקרות רוחניות אחרות. אז אין כל קושי לקבל את ההנחה, כי ארץ אחת נתייחדה בדבר מה משאר כל הארצות. מה זה אקלים רוחני? זה האינטראקציה בין האדם לבין הגיאוגרפיה. הלא בעיניך תראה כי מקום אחד טוב משאר כל המקומות לצמח מיוחד, למחצב מיוחד ולחי מיוחד, ותושביו מיוחדים בצורותם ובמידותם משאר כל האנשים. וכל זה באמצעות מזג הליכויות אשר בגוף. כי במזג הזה תלויים גם שלמות הנפש וחסרונה, אמר הכוזרי. אולם אני לא שמעתי כי יש לאנשי ארץ ישראל יתרון על שאר בני אדם. זו קושיה רצינית. מה תהיה התשובה? כל זאת ועוד בפעם הבאה. שלום.